דימטר שלוש שנים, שנה אחרי שנה. ויבקש דוד את פני השם, ויאמר השם אל שאול ולבית הדמים על אשר המית כגבעוני. מסבירה אמרה ביבמות אל שאול שלא נספד כהלכה. המונח כהלכה בהקשר זה שתי משמעויות. ראשית, הספד כהלכה הוא זה שנערך בהתאם לנהלים מפורטים בחז"ל, ומשם בסימן שי"ד נ"ם ברגליה. ורק לצד זה, אמנם כחלק מהדרישה הפורמלית, אך גם מעבר לה, הספד כהלכה הוא הספד שמצליח הן לתאר את הנפטר כדמותו וכצורתו, ולהעריך את שמצליח, הן לתאר את הנפטר כדמותו וכצורתו, ולהעריך את שיעור קרומתו, ומתוך כך לבכות אובדנה. לגבי התבוננות באישיות הזולת בכלל, היה הרב זיכרונו לברכה מאיר, זה ספר תולדות אדם. אדם יש ללמוד כספר, וכלום ישנה שעה בה הלכות קריאת הספר, תוך כדי מודעות ורגישות תכנים וקווים ספציפיים ולמוכנסו הכוללת, תקפות יותר מאשר השעה בו הוא עומד לנגד עינינו דעתם קיים. יש להניח ששאול, מלך שנפל בקרב בו נחל עם ישראל תפוסה קשה, בתקופה בה התנהל מאבק עיקש על המנהיגות הפוליטית שלא הוגמה ועל כיוונה. ומה עוד, שלא נפל ממש, אלא התאבד, אם כי כדברי חז"ל בהתך. יש להניח שאותו שאול לא נספד כהלכה בשני המובנים. בתקופת בין השמשות שהחלה בעקבות מפלתו ונפילתו, תוך כדי אנדרלמוסיה כללית ותוהו ובוהו מדיני וחברתי, למי היו המרץ והמשארים, אף אם נניח שהרצון היה קיים לארגן עבורו הלוויה והספד ממלכתיים, כיאות למי שנאמר עליו, ויקח שמואל פח השמן, ויצוק על ראשו ויקשקהו, ויאמר הרוג אם שכחה השם על מחלתו לנגיד. שנית, מן הסתם, בעידן מבוכה וסיבוב מערכות, אף מי שניגש למלאכה לא הצליח לסרטט את קווי אישיותו ופעלו במלוא ההיקף הדיוק, וממילא אף לא להעריך נכונה גודל האבדה ולבכותה. אמנם נעים זמירות ישראל בשירתו הראשונה ששרדה, התעלה בליבות ועילות העבר ונשא עליו קינה ונהי. הצילי ישראל במותך החמל, יחטפו גיבורים וכו'. שאול ועונתנו להבין הנימים בחיינו ואותנו נפרדנו. ונשארים כאן לאויות גבינו וכו'. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. אך הקינה התמקדה בפן אחד, אמנם מהותי בתפקודי כאחד, של אישיותו של שאול, וכלום היה בה כדי למצוא תיאור שיעור הקומה של אותה דמות משיח השם הטרגית והמוכרת. והאם היה בה כדי לתת ביטוי הולם לשבר הלאומי גדול קיים שפקד את מלכות ישראל באותה שעה קשה ומרה, והיגון הקודש שרר בתוך כל שכבות אומה בעקבותיו? ומכאן שורש החרדה הופכת אותן בבואנו ידחילו וחילו הערב להספיד כהלכה כולנו את מורנו ורבינו. מהפן הראשון ניתן יחסית להתמודד בקלות. אפשר לקבוע מועד והספק להתחשב באיסור להספיד דוחות שניסן מצד אחד, ובקביעת המשנה לא יורר אדם עמי טוב ולהספידנו קודם לא 30 יום מצד שני. ובהסד ידינו תיאור תכסיסי הספק שבתורת האדם והרמב"ן הוכר בהזהרה ועשו לי פלוגי בהספדה בעיקר משיך להתפד מי וחוז אליי, אלא משבחים אותו לפי כבודו ויותר מכן כדרך המשבחים ולא בהפרה יותר מדי וכלה בהנחיה. אבל חכם ועלוב וגאור מכניסים אותו לבית המדרש ומליכים את המיטה במקום שהיה דורש וסופט ובדורש שהיה דורש, וסופדים אותו תלמידים וקהל ישראל, ובהמשך ברמב"ן ולזמן בישיבה ואחרי קלה סופדים אותו כל ישראל הקרובים והרחוקים לפי כבודו. אך מי מבינינו מסוגל להתמודד עם האתגר השני, המשימה הקדושה, המחויבת והבלתי אפשרית, להספיד את הרב זל כיאה, מפאת זהותו ותחנה, מהותו והערכיו, דמותו והישגיו, מקומו ופועלו? ודאי לא אני. וחלק מפני שאני מרגיש שאין הזכות מגיעה לי. את הכבוד והספידו במעמד מכובד זה עלינו להעניק לגיסי רב יצחק טברסקי, אשר בביתו בבית בכורת הרב אשתו עטרה דר הרב זו מני פטירת אשתו לפני 26 שנה, אשר שימשו אותו במסירות ולאמנות וביעילות למרות הקשיים הרבים שהיו כרוכים בך. ובחלק מפני שאין לי היכולת מבחינת עומק החשיבה מעוף הדמיון דיוק ההגדרה וחדות ההבחנה, הבעת הרגש ולבוי ההתעוררות, עושר השפה ותנופת הרבות, רק אדם אחד, בין היתר גדול המספידים שבדורותינו, היה מסוגל להספיד את הרב זל כהלכה, והוא הרב עצמו. ואף הפיכי חובתנו לחתור עד מקום שתבונתנו מגעת לקיום מצוות ההספד המוטלת ראש וראשונה עלינו בניו תלמידה. ואם כי מנקודת ראות מסוימת יהיה בכך משום צמצום ואולי אף קולי לך זיגזוג, כלשון רב חנינא ביחס לריבוי תורי הקדוש ברוך הוא בגמר בברכות, אשר המלך בשר ודם, שהיו לו 1,000 דינרי זהב, והיו מקלסים אותו בשל כסף, ועל הבנאי הוא לא. כבר במידה ומודעים לעזבת ידינו, ודלות הגותנו. חובותינו לשבח, להודות ולמרבית הצער לבקור. רע גם בגישתנו להספידו, הרב זל מצווה לנו דרך. לפני למעלה מ-30 שנה, במבצע גבורה עילאית, היה זה ימים ספורים אחרי שהתבשר אז שהוא חולה סרטן, הוא הסביר את הדור עבור זל. נבקר כיום עולם הישיבות כגריז וכגריז כרוב. נקודת סיבה הספד הייתה הקרשנדו של השעגה והדפיקה על השטנדר עדיין הרדים באוזניי וקובעו לא חיין עבדי משה דפת אז נשתו דברים בסר דפת אז נשתו דברים גרסר דפת אז גבין אנדרש אז גבין אנדרש מתרגום הדברים באותו קטע שהסתיר רב מלו בדברי ההקדמה. די חכמים היו בדורו של דוד, של דודי. זה ארבנו, ראשי גולה, מביצי תוריים. גדולים היו בתורתם, מלא תרסים, משנה וגמרא ופוסקים. ובכל זאת, לא חן עבדי משה. לא חן יצחק זאב ורב מבריסק. היה מופרד ומופרש מהם, שונה בדרכו ואורחותיו. תואר גדול הדור אינו הולמו ואינו מבטא את האופי מי שבו. היחיד שבדור הוא בכיר הדור היה. כניעה זו התוותה אז קו מנחה להמשך ההספד כולו, בו נימת הייחודיות. שימשה ציר מרכזי. אם ניתנו הדברים להיאמר אז לגבי רב הורו, שאחר כל אישית אולי לא היה עד כדי כך שונה מאביו רב חיים זל ומאחיו רב משה זל, והתיאור המשך הספד יחסוי מידה רבה לשושלת ולשיטת בריסק בכלל יותר מאשר לאחד מנציגי הבולטים, הם נכונים שבעתיים לגבי הרב זל, אשר בשילוב לא עוצמתו, תוקפו והקיפו, דרכו ושיטתו, היה לא רק חד בדורו, אלא חד בדורו. תולת החסים של יוסף סימלה את מעמדו הייחודי בבית יעקב אבינו ולהתגלמותה המקבילה לשביתו של הרב זל אין אך ורע בעידנים. במה השתקף התבטא ייחוד זה? על בלעדיותו של משה רבינו מעידה התורה בשני מקומות. בפרשה בבעלותך נאמר לא חיין עבדי משה בכל ביתי נאמנו פה על פה אדם ארבו ומראה ולא מחידות ותמונת השם ימית. ואילו בשלהי זאת הברכה וזאת הברכה נאמר ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים, בכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. השם הוא ברור וכן הסבר הכפילות. הפרשה הראשונה מתייחסת לרמת נבואת משה במישור האישי. ועוצמת החוויה ועומק ההשגה, כפי שתיארה ברמב"ם פרק ז' לכל סוגי התורה וביתר הרחבה במורה נבוכים, שאפיינו את התוועדות אדון הנביאים עם ריבון העולם. ואילו השנייה בה התורה מסתיימת, דנה במעמדו הציבורי וביודו התפקודי כמנהיג וכשליח בעיני כל ישראל קבל עולם ומלואו. ביחס לשני המישורים קבע התורה מסמרים, לא כן עבדי משה. כך שרה כנסת ישראל בגלגוליה כדברי הפזמון, לא קם בישראל כמשה עוד נביא ומביט על תמונתו. שנית מקבילה מאפיינת גדולי ישראל לדורותיה. הכינוי שנדבק לרבינו גרשום באור הגולה מגדיר את מהותם, והוא כולל שני מרכיבים. בפרשה בראשית, בריאת האור הרי מתפצלת לשניים, מהיום הראשון ליצירה ליום הרביעי. ואין החלוקה צריכה לפני ולפני. בראשון מדובר באור מצד עצמו וכשלי עצמו כיצור הקמאי, ולא תפקיד ולא כל יחס ליצור אחר. לתופעה הזאת יש ערך עצמאי. ויער אלוקים את האור כי טוב. וראיתי אני כדברי קהלת שיש יתרון החוכמה מן הסיכות, כיתרון האור מן החושך. ולא, ביום הרביעי התווסף ממד חדש. לא אור, אלא מה אור. אור המתגלה בעצמים מוגדרים בעלי תפקיד וייעוד. וייתן אותם אלוקים לרקיע השמיים, לעיר על הארץ, ולמשול ביום ובלילה, ולהבדיל בין האור ובין החושך. במאורות רוחניים אף הם צביון כפול. התגלמות הטוב והיפה, הנהדר והנשגב מצד אחד, וכוח מנהיגות מצד שני. ובבואים לבכות את שקיעתם, שני ניסוחים משלימים בפינו. ואי אי שופרו בבולו בארץ, ובואי ספינה שעבד כבר ניתן. מתאבלים הדבר הטוב והיפה, לא בבני שהוא חסר להרבה לא מקונן, אלא מפאת עצם הצער על ירידת ההור והאדם שבו נתים היום. הורי הסף לתורה שנשרף חייב לקרוע, אף אם נותרו לו כמה וכמה ספרים חילופיים לקריאה. מאידך, אנו נדרשים להתייחס לתחושת החלל הנוראית הופפת דור שהתייתם. לבכות אם כך על השריפה ועל האבידה גם יחד. ביחס לאלה כמו הרב זל, שזכו להיות משושלתו של משה רבינו עליו השלום, יש לבחון בשעת ליקוי מאורות את ייחודו בשני המישורים. מה היה יסוד השופרה שברב ז"ל, או כי טוב שלו? הראשונה כמובן היה גדול בתורה שהקדיש מבית עונו וזמנו להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמור וללמד את כל דברי טוב ותורתך באבא. לשמוע ולעשות וכאלה ולמד ומתר באבא. שעסק משפיר ושפייה שעבה את הבית ורובה על מנת לרדת לעומקן, ללבנן ולבערן כפי שתאר את מי שלפניך. הוא היה בדורו הנציג הבולט של מסורת ולא של בריסק. בו, יותר מאשר בכל אדם אחר, התגלה עם השילוב הנפלא של החתירה לאמת והחיות לו עם תעוזת החידוש ותנופת היצירה. בדור שכזה היה בעיקר עבור תלמידיו, אם כי דרכם אף התלמידי תלמידיהם מגדלות. לעתים הבהיר, לעתים העיר, לעתים הבזיק והבריק. בכלל הסביר מושגים של נושאי צור ברזון של בית המדרש בו חונך. בכלל חידדם ויישמם בתחומים נוספים, בחלק יצק מטבעות חדשים, כמושג ספי שפרתי וסתרי, אם כי תקדימים ותדורים צמצמים, יש לך חתם סופר לצרב חיים, הקטגוריה של מצוות שמעשיהם שייכים לחובות האיברים וקיומם לחובות צלבבות. והפיץ אור לכל עבר. אמנם תקופה ארוכה, למרבית הפרק, חלק מן האור היה עבור רבים, ובתקופה ממושכת, גלוץ. נכרה לי כשהפסתי לשיעורו לפני 42 שנה. היה זה אחרי שבישיבה למעלה משנתיים העביר שיעורי מסכת שבת, והשנה הקודמת לאותן שנתיים המסכת פסחים. כשנכנסתי החל לימוד, אחר כך נמשך למעלה משנתיים, ושרצה לחזור על המסכת, נידה ומקוואות. ואני, רבים כמותי בשיעור, לתומתי המטופשת חשבתי, שהמגרשים המרכזיים של אנשים מזיקים אלה שייכים ראשי אישיות אחרים, שהקודשים כבר השתלט הגריץ, ושמגרשו הביתי של הרב כך נותר ברכות, מועד, מה שאיך שהם מסביב. על העברת למדתי די טוב בהמשך. אמנם אני מדגיש שיש להחדיר למדנות לכל מרחבי התורה. ופעם הקדים שיעור על ריש פרק ג' במגילה, והשוותו את המאמץ, מה שנאמר הפסוק, הפכי יצאו אגם מים, חל ריש ומיינו מים. לא מפני שחסרה שליטה באיזה תחום אחר. רק לפני זמן קצר, האור תחת חסיד כיסי רב חיים אמר שבני רבי סקאבו, רב חיים מילסון, ספר חידושי הגרם באגרית מכיל חידושים על קודשים שרב ליבי וצבתי עם אביו להיותו בסך הכל בשנות העשרה. הספר מדבר עבור עצמו. יצירתו החלה בניסוח השאלות, המשיכה בציון כיווני חשיבה והסתיימה אחרי עמל ויגיעה. יציקת צחנים מוגדלים. בעיה שבאנו להתייחס שאלת הפיזיקאים לא רק אור של חלקיקים אלא של גלים. בלימוד היה דינמי ביותר. פרשת השבוע קראנו לך ועיין ובור מקווי מים יתרור. בעולם התורה ישנם גדולים שהם בבחינת מקווה. התקן רב רזה בן הורקינס עולה ועיד רבו רב יוחנן בן זכאי שהוא בור סוג שלא מאבד טיפה. ישנם המתבלטים בבחינת מעיין. רב ז"ל היה במהותו מהמעיינות המתגברים. לא פסק מלחתור, מלשאוף ומלהתמודד. זכורני שכבר היה בשנות ה-60 לחייו, פגשתי אחד מהמיתר, מוותיקי ישיבת סלבודקי, ששאלתי איזו מסכת להביא רב קהית שיעורים. שניתי בו בקנה, הוא התפרץ, ואני מתרגם את היידיש שלו, בבקר? מי יש כוח בגיל כזה להתמודד עם בבקר? ראשי הישיבות הגדולים באירופה, מלומדים למסכת המפתח של המחזור הישיבתי בשנות ה-20-30 לחייהם, רושמים את חידושיהם במחברות, אז ואלה, מעבירים שיעורים בהמשך. אמנם למדו כל הזמן, אך ליבו מסכת את היסוד, סימו בהבטן. הוא הוכח את דרכו של הרב ז"ל. בעולם לא כפר שמריו, בעולם לא הסתפק בליטוש. סיפר לי בסיר הבחר להיבנה לחיים ארוכים, שכשבחור צעיר למד מסכת גידה אצל אביו, כשהגיעו לתת לסוגיית הודו הכחזי בעונות, נתקעו באיזו נקודה. קומה לחיים לפתאומו, אמר דברים רשומים במחברת שיעורים שעברת אשתקד בישיבה. הודו מעיין. והוא זכה, כך סיפר, למבט שצניעה בתוך אחת, כאילו הוא הציע איזה דבר שלא מגונה. הדינמיות הזאת לעתים אף יצרה בעיות, בעיקר במישור הפסיקה, בו סתירות במשנה ראשונה למשנה האחרונה, לא פעם זרה מבוכה. הרב ז"ל לא יכול היה אחרת ולא רצה אחרת. עם זאת, אם נצטמצם בעולם ההלכה הצרופה, אולי קשה לדבר על ייחודיות אישית ממש. המהפכה בתחום הזה יכולה לרב חיים ורב ימודע לזה היטב ועברים בעקבותיו בנה, בני בנה, תלמידה, תלמידי תלמידה נעים דרך כלל בעולם המושגי שיצא ועל פי קווים שיתבע. כך לדבר בישראל מלצר וברוך ברלבביץ' במכון וסרמן, במוישה רבו, זכר כולם בברכה, וכך לגבי הרב ז"ל. הלום חן נביא משה שבו נעוץ במכלול, במגוון התחומים בהם התעניין והתעמק, ובהם יצר, ובשילובם בואו נבוא לכם. לצד ההלכה, שהיא המוקד וחוט השדרה, אגדה, מחשבה, עיבוד מקרא, עבדי, פילוסופיה, מדע, ספרות. למכלול אין אחלה. אין לה כלים לשפוט, האם ספרו והלך הקמאים, שעסק בזיקת פילוסופי של המדע, בעיקר פיזיקה, להלכה, כלל המטרה כשנכתב לפני יובל שנים, וכיצד הוא עומד במבחן התפתחויות בתחום הזה מאז. אך מבין שרי התורה שבדורות האחרונים, מי עוד היה אפילו שייך לחלום לכתוב כדוגמתו, וכמה היו אפילו בני הוכי להבינו. מי עוד היה מסוגל לחוות ולרשום את החוויה שזה לא ממה נופי איש אמונה בודד. שמעה אוזן וראתה עין כדוגמת הספידה הגדולים. יחס למרכיבים מסוימים שעולמו הייתה אולי קונקורציה, היו אפילו יריבים. אך אשר למנוע מכלול, מתחרים לא היו בו. ומכאן קושי נוסף להעריכו כראוי. מכתב שכתב משה ז"ל לאחד מעסקני תל אביב שנת 35 תופן סדיקי, כשרב היה מועמד לרבנותה, הרעיף שבחים הן על דעתו בתורה והן על הישגה בחוכמה והשכלה כללית. ובהמשך הוא חוזה, הוא האיש שיקנה את הארץ ורוחניות ובגשמיות, ביתו יהיה בית ועד החכמים וישפיע על כל המפלגות, אלו תורה יבקשו מפיו, ואלו יהיו כרוכים אליו ושרים למשמרתו, מאהבת כבוד ודרך ארץ, כאשר כבר הרע הניסיון. דור שערכתו אצל רבים בבחינת אלו ואלו, ומכאן שהיא חלקית ופגומה. בעולם הישיבות ישנם מורים את רב זל לצד רבו חומר ורבו החבר ותו לא. במקביל בין שוחרי מחשבה ישנם הורים אותו בצד רוזנצוויג או לוינס ותו לא. לעמוד במלוא שיעור קומתו צריך לפחות במידה הן להכיר והן להוקיר כמה מתחומי עיסוקה. היה מי שקבע פעם שאין אדם יכול להכיר נביא אלא אם כן נזרקה בו תחילה נימת נבואה. היות וכושר הגיוון אפילו ברמות רדודות יותר איננו עד כדי כך שכיח, לא פעם לא זכה הרב לבוא הערכה הראויה. פורו רוחני השתרע על פני כמה תחומים, אך יש להדגיש שהוא ינק משורש אחד. שם התחנים לא כאן המקום מנתח היחס הענייני אם הוא ישנו שבין חידושיו בהלכה לבין משנתו ההגותית. נסתפק רק בקביעה כאצל כמה שכתבו עליו ואפילו המתיימרים להימנות בין תלמידיו שורר בנקודה זו בלבול מוחלט, שכן הרב עצמו עמד בתוקף רב על ריבונותה ועצמאותה של ההלכה ככלל וכפרט. הכוונה כאן היא להיבט האישי, למקור הנפשי והקיומי. רב זל אמר הרבה בחשיבה הלכתית ממושמעת ומוצקת. אשר להעביר תלמוד כללית, הייתה לו בראשית עיסוקה בנאו-קנטיאניזם קרבה מיוחדת כמעט חושה למתמטיקה ופיזיקה. ואף על פי כן, דומני שבתוך תוכו כיננה נשמת עמל. נשמה זו הפעימתו אף בעיסוק בהלכה. גם בתוך עולמה של בריסק קיימת חלוקה בין מרצה מדענים שלו הקובעים עקרונות ובעקביות מיישמים אותם לבין אומנה הפורסים כנפי הדמיון ומגיעים עוף. ואם תרצו, בתוך כת האומנים עצמה חלוקה בין הציירים והפסלים שבהם לבין אנשי השיר. רב זל בבית הלוויים היה שייך למשוררים. ושיהיה ברור, אין הכוונה כאן לכושר ביטוי וניסוח גדר. אמנם היה זה תחום שרב הקשיב ובו הצטיין על הפסוק ויתן למשה כחמתו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, נאמר במדרש מהו כחמתו, אמר שיר מלוקיש, כל מי שמוציא דברי תורה ואינן הרבינו שומעיהם כחלה שיריבה לבעלה מה כמו שלא אמר. למה? שבשעה שנתן הקדוש ברוך הוא התורה לישראל הייתה חביבה עליהם ככלה שהיא חביבה על בן זוגה. מניין שנאמר ויתן משה ככלותו. את הצו הזה קיים מואב בנפשו. החיכה והאמנות הייתה בתוכן. להפעלת הדמיון בשדה ההלכה. חשיבתו לא הייתה טכנית ויישומית, והייתה יצירתית. כך מראשית דרכו. מאותו ימים, בסך הכל בין 11 ו-12, שלח אביו מחברת חידושיו לרב חיים למינסק, שלרוב התפעלו תקף ומיד רץ החוצה להראותה איש סודו בים בריס יפסיק וזרק. וכך בהמשך. נושא היצירה, חדוותה ומשמעותה, העסיק, כמעט הקסים את הרב. ומהווה מוטיב מרכזי איש ההלכה, עומד מאחורי העיסוק המתמשך בנושא התשובה, ובאמת, הדרת האדם כיוצר, יוזם, פועל, במרחבי היקום וההיסטוריה כשותף למעשה בראשית, אף עומדת בשורש זיקתו בתנועת שיבת ציון והזדהותו עם הציונות הדתית. אם לגבי כך העשייה כך, ביחס לחשיבה ומה עוד בהלכה, על אחת כמה וכמה. הכרת נימת השירה שבחידושי תורה של הרב זרעון הנה במידה עניין ליודעיכם מסוגלים להבחין בדקויות. יותר גלויה לי אמנותו המחשבתית. ברם גם כאן יש צורך בהבחנה. מסתו הכי מפוסמת כאן בארץ היא לנו לא ספק כל דודי דופק ומסיבות מובנות, אך כזכור זאת מסע אשר פרט לשליש האמצעי שבה עוסק לתופעת רב הסבל הבסיס קורא איוב, הנימה הרטורית היא הדומיננטית כיוב דברים שבמקור נאמרו בעצרת יום העצמאות בתוף שינטז. אמנם בציון ובמיתרו עיקר בשפת האם של היידיש היה הרב דרשן ונועים לחסד עליון, מרהיב ומקסים שומעיו שעות ארוכות. ואין ספק שהחשיב את אמנות רוח למעלה. ראשית הספדו על הבחיים למה זיכרונו לברכה הוא כותב, הספדן פדגוג מצוין, שלוחו של השכל הצונן והשוקט, וגם אומן, בו כוח חוויה תרופה של אדם העומד לפני משבר סתום ומהלך אימי. אך אין במסע זו על הרטוריקה שבה ודומה אל רובד אחד. משורר האירי W.B. Yeats פעם התאים מלרית רנריק about the struggles with others and poetry about the struggles with themselves. אדם כותב רטוריקה על מאבקיו עם אחרים, שירה ומאבקו עם עצמו. וגם ביחס לנקודה זו היה הרב משורר. בעומק ובעוצמת הרגש ומידת המודעות לו, ולא רק בכושר הבעתו. ההתמודדות הפנימית שהתגלמה כמובן בעמידה לפני השם הייתה במרכז תודעתו. את מסעתו הארוכה וגשתם משם שראתה אור רק לפני 15 שנה, אך שנכתבה בגלגולו הראשון תחת הכותרת איש האלוקים צמוד איש ההלכה באמצע מלחמת העולם השנייה. הוא כתב כאחוז טרף, היה מתיישב לכתוב בערב וממשיך עד שחר ומעבר. וחותנתי עליה שלום אותו שואלת, רוס פרנטה, מה זה ועל מה זה? ולא מעין עניין יכול לחכות. והוא בשלו. תוצרתו כמשורר הייתה בחלקה ליבט. ארבעת הקשות, שגירה, אהבה, דבקות, כניעה, געגועים, כיסופים. אך בעיקרה הייתה דרמטית. רק חי רוחנית ולעיתים מעשית בעולם של עימות והתמודדות. שירי וקשתו משם הוא מתאר כיצד כילד קטן היה מדמיין בנפשו מחלוקת רמה מאורייבת. מתאר כיצד המשה לומד מצד ערכים בביתו, מצטט רמב"ם וכותב הרב אדמו"ר אומר כמעט בתלונה על הרמב"ם: איננו מבינים לא את הסברה של רבנו, לא את אופן ביאורו את הסוגיה, כאילו הוא קורא לו הרמב"ם בעצמו: רבנו משה, מדוע עשית זאת? ופומבי אתה היה לו ממשיך: ראי ובשרותה צודק, בני החבורה יוצאים במקומותיהם, וכל אחד ואחד הציע את רעיונו. אבא היה מקשיב וידוחה דבריהם, ואמר לה פעם, דברי רבינו קשים כברזל. מכל מקום, לא אמר נואש, היה סומך את ראשו על ידו הקבוצה ושוקע במחשבה עמוקה. החבורה שתקה והפילה אותו מהירה. אחר זמן ממושך ימרים את ראשו לאט, לאט ומתחיל: רבוסי, ורבינו קשים כברזל. מכל מקום, לא אמר נואש, היה סומך את ראשו על ידו הקבוצה ושוקע במחשבה עמוקה. החבורה שתקה והפילה אותו מהירה. אחר זמן ממושך ימרים את ראשו לאט, לאט ומתחיל: רבוסי, נראה נא. והתחיל לדבר. לפעמים אני יודע ארוכות, ולפעמים מדבר קצרות. אני עשיתי זאת זדיק אף הכסף, והייתי מאזין לדבריו. ורבינו קשים כברזל. מכל מקום, לא אמר נורש, היה סומך את ראשו על ידו הקבוצה ושוקר במחשבה עמוקה. החבורה שתקה והפילה אותו מהירה. אחר זמן ממושך ימרים את ראשו לאט, לאט ומתחיל. ובאופי, נראה לה, והתחיל לדבר. יש להניח בגינה ובעקבותיה כגולת הכותרת של תנועת המזרח העולמית. הוא עסק בתחום זו לא חלילה כדי להתהדר ולהתגדר בו, אלא מפני שדגל בכך עקרונית. היה כאן ביטוי לתפיסתו הכללית שיש להחביר קדושה לכל מרחבי החיים, החיים והחברה, ולהתמודד עם האתגרים הכרוכים בכך. ברם, מעבר לזה, התבטאה כאן השקפתו הספציפית לגבי זיקת מנהיגות לזירה הציבורית. הוא אמנם לא דגל אורך ימים באידיאולוגיה שמה שהיום מכונה דעת תורה, הרווחת בחוגים נרחבים, הורה בכל שאלה פוליטית, נושא ברור הלכתי מובהק, לא פחות מריבית ושמיטת כספים, הנתונה להכרעתם המחייבת של גדולי תורה. הוא רק זו בציינו, אני מצטט, אותו הרע שילבוש בציץ, אותו כהן, הכהן, שילבוש בציץ הקודש, שמרצה לתומה, שפוסק בשיעורי קטנים ומקוואות, והוא התפרשה, הרמב״ם יצא כלרצח. בני אבא היו מקרינות שמחה וגידה. הוא הגיע אל ידידו במרכאות, אבל לא שבמאמון, בת צחוק שנחת מלטר סליפתי הרמב״ם. גם אני השתתפתי בשמחה זו. על איזה שמח הייתי, הייתי חופץ בלטתי, ורץ מהר לחדר עמי ובשורה מאמינה ותואב בפי. אמא, אמא! רמב״ם צודק ונצלח את הרייבת! אבא עזר לו! כמה נזמן לאבא? אולם, פרקים לא דחופות, לא העיר מזלו של הרמב״ם. אויביו במחאות תקיפו מכל צד. הקושיות יקשות כברזל, דבריו נפלאו מהבמוי. הוא ניסה בכל כוחו להגן עליו, אבל הישועה לא באה. הבמוי משתקע בהרהורים כשראשו נשאל על אגרופו. התלמידים, אני וגם הרמב״ם עצמו, חיכו לדברי אבא מתוך מתיחות נורא, אבל אבא ירים ראשו ואומר בעצמות, תן, והיה רמב״ם קשים מאוד. לא נגר ובנגר במפרקים. הדבר נשאר וצריך להגיד. כל החבורה אבא ומרי בתוכה, הייתה התשובה. מבחינת פורשת ובוכה. יבואו חרישי השתפך על כל פנים, גם עיניים זולגות דמעות. גם בעיני הרמב״ם היית רואה עגלי דמעה נוצצים. ואז הייתי בא אל אמא והיית אומר לה בלב קרוע, אמא, אבא לא יכול ליישב את הרמב״ם, מה לעשות? אל תצטער את אימא עונה, אבא נמצא תירוץ על פי הרמב״ם. אם הוא לא נמצא, אולי אתה כשתגדל תיישב לפי הרמב״ם. עיקר העיקרים הוא ללמוד תורה מתוך שמחה והתפעלות. הוא למדה. ולימדה מתוך שמחה והתפעלות. אבל מתוך תחושה דרמטית מאוד של עימות והתמודדות. תכונה דימנית זאת, שהדיאלקטיקה והחיות רצון ראשון אפיינה אותו לאורך דרכו. כך באיש אמונה עבודי, וכך בשעות אין ספור שתכוניהן לא ראו אור. אחת התמודדויות נגעה לעניין יצירה עצמה. יחס אמביוולנטי כביכול בתעוזה של היצור המתייצב מול בורו. כאן שורש ההבחנה בין האדם הראשון לאדם השני, איש האמונה. אבל עוד הרבה לפני כן נאמרו דברים ברוח זו בהספדו על רב חיים עמאר. קוציות מוזרה כתבריו ירדה לעולמה של היהדות המקורית. מתנהלת כמטוטלת בין שתי הידעות של גדלות וילדות. האדם הגדול שסיפרו מתעלה לדאגה גבוהה בחכמת התורה, שמחשבתו וכוננת בשפע כוחות מפותקים ומתפרצים, בעמקו תקף וחריפות, אינו נחשב מבוגר לגמרי. נשמת ילד עדיין מקננת בקרבו. מצד אחד, שבע ידיעות, אני לדעת, בעל ניסיון רב ומבט מפוכח, מותר עטרת זקנה וגדלות רוחנית. ומצד שני, נשאר ילד שעשועים, ולימים שהסקרנות התמימה, ההתלהבות הטבעית והחיפזון היא המנוחה הנפשיים, לא נתשובו. הוא זקן וגם צעיר, גם מי שסיבה זרקה בו, וגם תינוק עם טלטלים שרים כעורב, שחלום השחר לובש עדיין מעיניו. אבל ההתמודדות עם בעיית היצירה התאורה הייתה כשל עצמה יצירה. מוצא התמודדות, היישור מחדש של ערך היצירה, של ערך היצירה, אבל בהצמדה להתרפסות שהייתה ביטול יראה ולהתרפקות שביטה את האהבה. בריאה כוללת ראה את האדם כפי שראה את עצמו, ניצור טרגי, אך לא כל שמץ של פסימיות רדיקלית. מה ששלל את הפסימיות היה מעמד לפני השם, אותו תמיד הגדיר כהתגלמות מצוות ותופעת השמחה. מה היו ברב גילולי צדקות במרכאות חיצוניים, עליהם מסתרים כותבי ביוגרפיות הגיאוגרפיות, עם קהירת השמיים שבו, את הכל כך עמוקה, שפעם, שמתוך שקרה העברית חשמה ובשבת, פרץ בבכי מר ספונטני ואינסטינקטיבי. אך תודעת לפני השם, שהביתי השם לנדי תמיד, הגדירה בסעדה את ישותו. עד כל על שופרת הרב זו. במה התבטא והשתקפה כבר מיטוט, ומה היה ייחודה. מעמדו זה כקברניט לא היה כשל משה רבינו בעיני כל ישראל. הוא התייחס בעיקר בנושא הספינה שהייתה דתו ומחנה, אך לגביהם הייתה קריטית. בידיעות הראשונות ששודרו בארץ אחר פטירתו נאמר שרב זל היה מנהיג הציונות הדתית בחו"ל ופוסק מקובל. יש בכך אמת מסוימת, אך מסוימת למדי. אמנם עסק לא מעט בפסיקה, הן כמו הודעת ראש הבוסט רבתי, בעיקר באיסור הראשון שהוא טובה, והן בהמשך כסמכות אשר על פי אישה כל מי וכל נגה עבור רבים מתלמידיו ודרכם מקירותיהם. אם מכוח הנסיבות ואם בגין נטיות אישיות, לא קיים בנפשו את שקבע באיש ההלכה. ותיקח כתב שם, שהשתמטו ועדיין משתמטים אישי ההלכה יותר גדולים מלכהן לכהונת הרבנות בישראל, ונספחים על עשייה שיהיה הוראה. ואם הכרח שלא יגונה מכריחם לעבור על דעתם ולהורות הלכה למעשה, אין זו לתעודה זעירה ומצערה שאין אישי ההלכה מתבקרים אליה. בפועל, אני מתרשם שנדרש לשבת על מבחת הפסיקה יותר מאשר זקנו רב חיים, יותר מאשר זדו רב הורו, חרב היותם רבני בריסק, ובדל יותר מאביו רב מוישי. הוא פסק בדרך אופיינית לו ולמורשתו, נימה עצמאית ומתוך רגישות עמוקה. בסיס למדני חדשני ובתודעה רוויית זיקה לעולם החסד. נגד רגליו היו דברי אביו למשה זר. והפסקים ונגמורים ונגשיינים ומקונטרוליכם מן שולחנוך. יש לפסוק כי הגמרא על סוגיות בראשונים, ודברו ונווט, כפי שולחן ערוך. והוא פסק מתוך מודעות כפולה, אחריות להלכה מצד אחד, ומאמץ להתמודד עם הפן האנושי מצד שני. תמיד מפרד ממאמציהם של גדולי פוסקים לחתור לפתרונות, שהשתדלו להביא בחשבון עד כמה שימושות ההלכה מאפשרת את ההיבט הערכי והמוסרי של צרכים אנושיים של ממש. וכך בפסיקה אף התווה את מרקו. ואף על פי כן, שדה הפסיקה לא היה מגרשו הביתי. הוא לא סך בו כדן במים, כמו קרובו ועמיתו, רבי שפיינשטיין זיכרונו לברכה, או כמו ייבדל לחיים ארוכים של זלמן אוירבך. הוא ראה בו מעין המשך הרחבה לפעילותו הלימודית השוטפת. לא כל כך מקצוע כשלעצמו לשקוע ולעמור בו. כמו כן, אם כי כמובן בהיקף ורמה שונים לחלוטין, היה לו שיח ושיג בעולם הפוליטי היהודי, ראשית דרכו כחבר בנשיאות האגודה בארצות הברית, ואחרי המלחמה יש להניח בגינה ובעקבותיה כגולת הכותרת של תנועת המזרחי העולמית. הוא עסק בתחום זה לא חלילה כדי להתהדר ולהתגדר בו, אלא מפני שדגל בכך עקרונית. היה כאן ביטוי לתפיסתו הכללית שיש להחדיר קדושה לכל מרחבי החיים, החיים והחברה, ולהתמודד עם האתגרים הכרוכים בכך. ברם, מעבר לזה, התבטאה כאן השקפתו הספציפית לגבי זיקת מנהיגות לזירה הציבורית. הוא אמנם לא דגל לאורך ימים אידיאולוגיה של מה שהיום מכונה דעת תורה, הרווחת בחוגים נרחבים, הורה בכל שאלה פוליטית, נושא באופי הלכתי מובהק, לא פחות מריבית ושמיטת כספים, הנתונה להכרעתם המחייבת של גדולי תורה. רוח זו מציינו, אני מצטט, אותו שילבוש ציץ, אותו כהן, הכהן, שילבוש בציץ הקודש, שמרצה לטומאה, שפוסק בשיעורי קטנים ומקוואות ומוביל בשר וחלב, היה נשאר בורים וטומאים. אותו הכהן היה גם פוסק קובעי מסבירים להלכה, כל הבעיות החמורות של אלה או לא אלה, של מלחמה ושלום, של תקווה וייאוש, של יחסינו לאומות העולם ולשלטון. אך לאורך דרכו, במשך עשרות שנים בהמשך, הוא קיבל ואף חידד הבחנה בין דברי מצווה הנתונים בפסיקת מורה הוראה, דברי רשות, לגביהם לשיקוי דעתם וסמכותם של עמים אחרים משקל משמעותי. אף כי לא דגל במהות רבנית מכרעת במישור הפוליטי, הוא עמד על כך ובתוקף שיש לפעול בזירה זו מבחינה ערכית ולא פרספקטיבה רוחנית צרופה. הוא ידע היטב שהוא מיחידי הסגולה יכולים להעניק לציונות הדתית ולציונות בכלל. מימד זה ברמה המדרשית. אך כמובן, אף עיסוק זה היה עבורו שולי. במהותו, לא היה איש מעשה במובן הפרגמטי של המילה, של המונח. בשורש נפשו היה כל כולו איש הרוח. ככלל, מאוד העריך רוחניות כקטגוריה קיומית וערכית, אפילו כשלמבית הצער לא מתבטא בשמירת תורה ומצוות. זכורני שפעם ביקר אצלו נגיד מסוים שמנושל לחלוטין לאורח חיים דתי. כששאלתי לאחר מעשה אודות הביקור, אמר ממש התפעלות, לא, he is a spiritual person. אתה יודע, אישיות רוחנית. ובהיות הרב אישיות רוחנית צרופה, מובן שלא בפעילות ציבורית ישירה התבלטה כבר מעיטותו. אפילו בתחום החברתי-פוליטי מנהיגותו הייתה קשורה בעיקר בהעברת תורתו הכללית, ולאו דווקא בהרבצת משנה פוליטית מוגדרת. ועל אחת כמה וכמה, שלא באמצעות מעורבית מפלגתית מובהקת. המרור שבו הבהיר והבריק על ידי הפצת אורו. ואור זה הופץ במישור המעשי על ידי הוראה במובנה מצומצם והנרחב גם נחת. תדמיתו האישית, ביחס לתפקודו, הייתה כל כולה כרוכה בפעילות חינוכית לימודית. וזאת במעגלים שונים. לא פעם ציין שכשיגיע לעולם האמת, להידרש לטענות במה יזכה לחיי העולם הבא, יציין שלוש נקודות. א', שלמד תורה עם ילדיו, ב', שייסד, אחרי שהגיע לבועס, שהייתה שלמה רוחנית מוחלטת, שייסד בית ספר רמב״ם בשנות ה-30, וג', שדאג תקופה ארוכה לתהליך של חסד מסוים. תמיד הגדיר עצמו כמלמד. וזאת לא ברוח ענווה מדומה מלאכותית, אלא מתוך תודעה שמלאכה זו הינה מלאכת שמיים, הינה קיום שמלאכתה בברכה, מה הוא מלמד תורה לעמו ישראל, אף אתה יהיה מלמד תורה לעמו ישראל. וכאן הזדמנויות ציין שהכינוי השגור בפי כנסת ישראל לגבי משה איננו נביאנו או מלכנו, אלא משה רבינו. בביצועה של המלמדס הביא אמנות ואומנות כאחד. חבירה בשיעורים הייתה לו פעם ממש מחושמלת, ולא רק מפני שלא היסס לזרוק מראה בתלמידים. כושר ההסברה שלו היה נדיר ביותר, שילוב של עמקות, דיוק ובהירות שהדגים מכיוון הפוך, עמיתת אמרתו של רב חיים, שהחיסור מן הסבורה וחיסור מן הבנה. וכאן עמקות בהסברה שיקפה עמקות והבנה. והייתה לו היכולת, ויש להגיש הנכונות, להפעיל כושר זה ברבדים שונים. מתלמידי חכמים מופלגים והבלבטים פשוטים, מאברכים מצטיינים, התיכוניסטים מן השורה. מי שרק הכירו משורה בניו יורק, אולי לא כל כך אמר לו תכונה זו. בוסטון, לדוגמה, נזדקרה לעמקו. שעת מתן תורה אומרים חז"ל במדרש, כל אחד קיבל תורה שהותאמה לכושר קליטתו. כך סומה על הרב ללמד את תלמיד, אם כי אמת זו כיום לא פעם מסגרת ממלמדים רבים. וכך לא רק מפאת שיטה מוצרת, אלא מתוך דרישה אינטואיטיבית שמלמד מבטן נהג רבי. כלומר, למעמד הרב זו בתוך עדתו פן נוסף. יחס לקדוש ברוך הוא, המקרות נעזרים בשתי מטאפורות הפוכות, אך לאמיתו של דבר משלימות. האחת, זו שכבר התמקדנו בה, של אור. ממך מקום חיים, בורך נראה אור. השנייה, זו של צל. בשם בספר היום, צל שדה נסתונה. כך גם לגבי אנשים גדולים. מאור מכאן, נצא מכאן. וזה בכמה מובנים. ברובד אחד, כלפי שמאי, כמי שזכותו עומדת לדור ומגינה עליו. הדברי כלי פרשת המרגלים, שר צילה מעליהם, ושם איתן ראתי ראום, מהירה שירדמה בסרטה, מגינם וחוסקם, כשרים שבהם מתו, איור שהיה מגינה. רובד שני, כבר עם ועדה, ראה ליתר דיוק עדות, ליתר דיוק עדות. במידה וישנם פילוגים בכנסת ישראל רקע השקפתי, גדול מעניק אישור ולגיטימציה לעדה ההולכת בעקבותיו, מבחינת מקומו של רבי אליעזר, היו כורתים עצים לעשות תחמין, לעשות עזות בשבת, במקומו של רבי אליעזר הגלילי, היו אוכלים שרוף בחלה. במשך שני דורות, היה זה הרב יותר מכל אדם אחר, שהעניק השראה ואשראי כאחד לשיטה ולמחנה שדברו במאמץ לקשר ולגשר בין תורה ובין החברה והתרבות הכלליים. היה רחוק מאוד מלאמץ על קרבה ועל קראיה, מה שהיום נקרא אורתודוקסיה מודרנית. אבל לעתים מתח עליה ביקורת מורכבת, ככל שאופיינה על ידי חשיבה מדודה, מחויבות הלכתית לקויה או חוויה דתית פושרת. באותו הספד רב חיים הלל ומספר, כשהייתי מבקר במעונו במערבה של מנהטן, על כל חשרת החיים היהודיים הסוענים והנבוכים שבה, על כל בתי כנסיותיה, חברותיה, מועדוניה ומזריהם, הייתי מרגיש תמיד כאילו נכנסתי לעולם אחר, כאילו הפקעתי את הגבול המבדיל בין שתי רשויות קיום, רשות דורות ראשונים, שער, התר, והגרה, רשותה של האורתודוקסיה המודרנית, קצוצת הכנפיים להגביר רוף ונטולת השורשים לחדור לעומק החוויה הדתית. ואף על פי כן, בכל הנגיע לתפיסות העקרוניות, זיקה לעולם החור ולימודיו, הציונות, התמודדות לעומת הסתגרות, היה הוא עמוד הענן ועמוד האש למחנה הזה. רק על דברו כסיסמה את קריאתו של קלי, ארון נעלה וירשנו אותה כי יכול מוכר לה. והיא הנחתה אותו לאורך דרכו. כידוע, גדולים וטובים חלקו עליה ועליו. אך לדבקים בו ובא, שימש הרב כאשר רב רבי, כמחסה ומצודה לפני כל חיצי הביקורת ובסתרות המחלוקת, שכוונו לעבר הציבור הזה. הלגיטימציה שהציבור הזה כל כך זקוק לה נבע ממנו. לא כאן המקום, בטרם הגיע העת, לקבוע מסמרים לגבי צדקת הדרך אורח חיים לדורות ולרבים. את החשבון הזה יערכו ימים. אין ספק שבמקומו ושעתו היזר הרב שהציל דור שלם ושכמו אור וחצל אפשר לו לזקוף קומה רוחנית. אבל לצלי פן מוסק. הביטויים המצאת שקל פלומן או מחסים צודתי, שאובים כמובן לפרק סנקל ביטילים, אותו כינו חזר על מה בשבועות, שיר של פגעים או יש אומרים שיר של נגעים. הרגש בו על צל כמחיצה המגינה נמצאים מתוכה לבני התקפות ולחוץ. אך פסוק אחר, אותו קרא כנסת ישראל השנה להיות מיטת הרעב מוטלת לפניה, אנחנו שומעים על צל בעל אופי שונה לחלוטין. הכוח בעצי היער, כן גדלו בין אבנים, בצילו חימדתי וישבתי, ופריו מתוק לחיקי. חימד! לא הצלם כל פגע ומחלה, אלא הנאה חיובית. ובהקשר שיר השירים, אותו קרא הרב בעיקר כמו הרמב״ם כמשל לחיזור נשמה חולת אהבה אחרי הקדוש ברוך הוא, לא סתם הנאה אלא התוועדות בצוותא את ריבון העולמים עם עת שאהבה נפשי. פסוק אחד אומר דוד המלך, חנני אלוקים חנני, כי בכך עשיה נפשי, ובצל כנפיך יחסה עד יעבור רבות. זה הצל של מחסום צודתי. אבל בפסוק אחר הוא שר, ייתכן שהתפילה צריכה לקרות בבית הכנסת. בבית הכנסת. כל מקום ומקום הוקדש והוקצה למטרתו ולמצוותו. בית הכנסת הוא זמן לקיום מצוות תפילה, ובית המדרש לתורה, ובכן תפילה צריכה להתקיים במקום המיוחד במצווה זו, ובית הכנסת. ואין שום עידור להתפלל בית המדרש שיהיה למצווה אחרת. כל חלותו ומהותו מתבטאות בלימוד תורה,